ובכן, שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימוד איגרות הרמב״ם. עסקנו עד עכשיו בארבע איגרות, איגרת תימן, איגרת השמד, איגרת תחיית המתים ואיגרת לרבי עובדיה הגר. היום אנחנו נתחיל את לימוד איגרת אל חכמי מונפלייה. זה בעמוד תו עין ח' בכרך השני. במהדורה של הרב יצחק שילת, שהיא המהדורה השימושית מבחינתנו, במהדורה של הרב יצחק שילת, ולכן כל הדפדופים שלך שם לא יעזרו כלום, בגלל שזאת לא המהדורה של הרב שילת שאתה מחזיק בה. אבל היא לא נמצאת. ובכן, האיגרת שאנחנו עומדים ללמוד היא איגרת לחכמי מונפלייה. האיגרת אל חכמי מונפלייה נקראה במקור, כלומר בדפוסים הראשונים, איגרת אל חכמי מרסיליה. מרסיליה היא העיר מרסי שבצרפת, עיר נמל. וזה שקראו לזה איגרת לחכמי מרסיליה זה בגלל טעות, פשוט טעות. במקור זאת איגרת לחכמי מונפלייה, עיר לא רחוקה ממרסי, בפרובנס, ובמקור כתוב מונפשליר, לפי התעתיק של איך שכותבים את השם של העיר הזאת בשפה הצרפתית העתיקה. אז לכן אתם רואים שכתוב כאן בעמוד תו עין ח' איגרת אל חכמי מונפשליר על גזירת הכוכבים. בשפה של ימינו אלה הם חכמי מונפלייה, עיר מפורסמת באוניברסיטה שלה וגם בקבוצת הכדורגל הטובה שלה. קבוצת מונפלייה, כן. מה השם של הקבוצה אני לא זוכר בדיוק. אם זה מאוד חשוב לך אני יכול להפסיק את השיעור עכשיו ללכת לבדוק. חשוב לך? לא עד כדי כך. טוב, בסדר. כנראה שאתה לא מספיק יסודי. טוב. מהו הנושא של האיגרת? כמו שאתם רואים, גזירת הכוכבים. או במילים אחרות, אסטרולוגיה. האסטרולוגיה, זה חוכמה, אני יודע מה, שיטה קדמונית, שכבר הקדמונים מאוד השתמשו בה, הבבלים העתיקים ועוד כל מיני עמים, וגם בעת החדשה משתמשים בה. למשל, כאשר הודו הייתה צריכה להכריז על עצמאותה בשנת 1948, באותה שנה הרי הרבה מדינות קיבלו עצמאות, בין היתר גם מדינת ישראל, שנאמר הרבה עקרות נפקדו עמה, אז כשהודו הייתה צריכה להכריז על עצמאותה, היא דחתה את העצמאות ביום אחד. בגלל שהאסטרולוגים אמרו שזה תאריך לא מוצלח, אז דחו ביום אחד. להבדיל מיליארד הבדלות, מדינת ישראל קמה יום אחד לפני הזמן. הרי המנדט הסתיים בשבת, על מנת לא לחלל את השבת הקדימו את הכרזת העצמאות ליום שישי אחרי הצהריים, כדי לא להרגיז את הדתיים. זאת אומרת, אתם רואים שהשיקולים להזיז יום העצמאות משתנים אם מדובר בהודו ובישראל. אצלנו השיקול הוא אלוהי, מוסרי אפשר לומר, אצל ההודים זהו שיקול אסטרולוגי. מה הנחת היסוד של האסטרולוגיה? הנחת היסוד של האסטרולוגיה הוא שמערכת הכוכבים, כפי שהיא מופיעה לפני עיני הצופה האנושי על פני כדור הארץ, קובעת את גורלו של האדם. זה סוג של דטרמיניזם. זאת אומרת שיש, אם אדם נולד ביום מסוים ובשעה מסוימת, אם נדע בדיוק את השעה, אז נוכל גם לקבוע מה היה יחס הכוכבים זה לזה בשעת לידתו, כוכבי הלכת והכוכבים הקבועים, ולפי זה נוכל לדעת גם את כל גורל חייו, מה הוא נועד להיות. זאת היא השיטה האסטרולוגית. האסטרולוגים בנו את שיטתם על יסוד האסטרונומיה. כן? האסטרולוגיה בנויה על אסטרונומיה, הסתכלות בכוכבים ובדיקת מהלכי הכוכבים, אל תהרוס את הכריכה בבקשה. אז אפשר לומר, דרך האסטרולוגיה קיבלנו גם הרבה מידע של מדידות אסטרונומיות. הקדמונים היה חשוב להם למדוד את מהלכי הכוכבים, את המסלולים, בגלל שהם חשבו שמזה הם ידעו גם דברים באסטרולוגיה. דבר נוסף, האסטרולוגיה היא שריד של התפיסה האלילית. התפיסה האלילית סברה שיש לכוכבים אישיות, ושבעצם הכוכבים הם הם האלים שהמיתולוגיה מדברת עליה, עליהם. ולכן אפשר לומר שהאסטרולוגיה והעבודה זרה, עבודת אלילים, קשורות זו בזו. כמו כן, האסטרולוגיה מוזכרת בתלמוד בשם חוכמת המזלות. מזל מעשיר, מזל מעני. כן? אדם לפי המזל שלו, לפי אחד הפירושים של המילה מזל, זה הכוכבים. המזל קובע אם האדם יהיה עשיר או עני. או, כמו שאומרת הגמרא במקום אחר, בנה חיה ומזונה, לאו בזכותה תליה מילתה, אלא במזלה תליה מילתה. כלומר, בנים, כלומר, כמה בנים יהיו לאדם, חיים, כמה זמן הוא יחיה, מזונה, כמה עשיר הוא יהיה, כמה מזונות יהיה לו. לא, הדברים האלה אינם תלויים בזכויות, כי אם במזל. כן, כך אומרת הגמרא. ואנחנו רואים כן שיש גם מי שנולד במזל מאדים, יש שופך דמים. ומי שנולד במזל שבתאי, יהיה זוהר, ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו, מי שנולד במזל חמה, יהיה זוהר וכו'. אז יש כל מיני דברים כאלה שמופיעים גם בתלמוד. על יסוד שצם חנקל. זה שצם חנקל, זה השמות של שבעה כוכבי הלכת, כפי שהם נראים לעינינו, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שצם, חנקל. הנחת היסוד היא שכל שעתיים במהלך השבוע מתחלף המזל, ואז למשל יום השבת מתחיל עם מזל שבתאי, ולכן שבתאי מיוחס לשבת, למשל, כן? ומזה השמות מונדה, סנדה וכולי. כל הדברים האלה קשורים לזה. סאטרדי זה, סאטרדי זה שם. סאטורן, סאטורן זה שבתאי. כן? חדום. השאלה האם יש ממש בדברים האלה, או שמה זה הכל שטויות, ואם כבר שטויות, אז במיץ עגבניות, במידה והעגבניות היו ידועות בימי הקדמונים, מה שלא לגמרי ברור, מאחר והעגבניות הגיעו מ... מקסיקו, מאמריקה המרכזית, אבל אפשר גם כל מיץ אחר. בעצם מדובר רק במשל, כך שזה לא כזה משנה. כלומר, זו השאלה האם יש בזה אמת, אין בזה אמת. שאלה שנייה, גם אם נאמר שיש בזה אמת, האם מותר להשתמש בחוכמה הזאת, או שאסור להשתמש בחוכמה הזאת? הרי כתוב בתורה שהגויים הם מתייחסים לדברים האלה, ואילו אנחנו לא כן נתן לך השם אלוהיך, אז אולי זה אסור, אולי זה מותר. כן? ואז אם זה אסור, אז למה הגמרא מביאה את זה? יש הסיפור המפורסם על רבי עקיבא, שהאסטרולוגים אמרו לו שביום שהבת שלו תתחתן היא גם תמות. אבל מה? רבי עקיבא חיתן אותה בכל זאת. וכל הלילה רבי עקיבא היה בחרדה. מה יהיה בבוקר? מה עשה בבוקר את ביתו? חיה וקיימת, מחייכת ובועטת. שאל אותה מה קרה? הסיפרה שהיה איזה עני שהגיע, אמר אין לי סעודה לחתונה של ביתי, ואז היא נתנה לו את כל הסעודה. ואחר כך, בלילה, כשהיא פתחה את כלאות שערותיה, הורידה את הסיכה, שמה בקיר. וזה בדיוק נכנס לעין של הנחש שבא להקיש אותה. אם כן, אתם רואים שהזכויות הן גדולות על המזל. אבל זה אומר שגם רבי עקיבא התייחס לשאלת המזל. מצד שני, לא היה אכפת לו, הוא חיתן את הבת שלו בכל זאת. מה קרה פה? כן? קיצור, הרבה בלבול יש מסביב לדבר הזה. כמו כן בימינו, יש איזה נגזרת של נגזרת של הדבר הזה, קוראים לזה האורוסקופ. האורוסקופ זה דבר נפלא. קודם כל, זה מאפשר לא לשמוע לשון הרע. בזמן שאדם קורא את האורוסקופ, הוא לא שומע לשון הרע. דבר נוסף, הוא שמע הרבה מאוד דברים נכונים. למשל, באמצע חודש פברואר כתוב, אתה עלול להצטנן. זה דבר מאוד חשוב. כן? כמו כן, נאמר, יש לך סיכוי לעלייה משמעותית בהכנסות. סיכוי, זה רק סיכוי, אבל לפעמים זה עובד. הנה, אתם רואים שההורוסקופ אומר את האמת. בתחום הרומנטי עליך להשתדל. פה יהיו לך הצלחות, פה יהיו לך כישלונות. איזה יופי. וגם שזה לפעמים לא יוצא, כי לא תמיד זה יוצא, אבל באופן עקרוני, ההורוסקופ מלא חוכמה, ולפחות זה מאפשר, כמו שאמרנו, לא לדבר לשון הרע, כי עוסקים בקשקוש הזה. טוב, אז השאלה היא, מה זה כל הדברים האלה? האם יש דבר כזה, גזירת הכוכבים או לא? יש, מצאנו אצל חכמי ישראל, ג' או ד' דעות. הדעה האחת היא דעתו של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, זה הכל שטויות. לגבי עגבניות אני לא רוצה להתחייב, אבל זה במיץ כלשהו. דעת הרמב״ם כן שאין להתחשב בזה כלל, זה שטויות, אסור להתחשב בזה וכדומה. הדעה הנגדית היא דעתו של רבנו אברהם בן עזרא, שסובר שיש ממש בגזרת הכוכבים, והוא אפילו כתב כמה ספרי אסטרולוגיה. ואז איך הוא מתיישב עם זה שיש בחירה חופשית ושאין מזל לישראל? הדעה השלישית היא דעת הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אמנם יש בזה ממש, אבל אסור להשתמש בזה. אסור לעשות חשבונות על פי אסטרולוגיה, אבל, מוסיף הרמב"ן, אם בא האסטרולוג בלי לשאול אותך ואומר, מחר בבוקר יהיה כך וכך, אל תצא מהבית כי אתה צריך להתחשב מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וזה מסביר מדוע רבי עקיבא חשש לגורל ביתו. זה הדעה השלישית דעת הרמב"ן. נפקא מינה למשל לגבי קביעת תאריך לחתונה. הרמב"ן כותב שצריך להתחתן במילוי הלבנה. מה זה מילוי הלבנה? תדבב בחודש. יש אומרים במחצית הראשונה של החודש. האם מותר להתחשב בטענה הזאת או לא? לדעת הרמב״ם זה אסור, אבל השולחן ערוך הביא את דברי הרמב״ן ונהגו להתחשב בזה. אבל למצוא לזה כל מיני יוצאים מן הכלל. למשל, אומרים שמה שאמרו לא להתחתן בסוף החודש זה לא נאמר לגבי חודש אדר. למה? כי החודש אשר נהפך מיגון לשמחה, אז כל החודש כולו. אומרים שזה גם לא נאמר על חודש אלול, שהרי מצאנו כלה רוחצת את פניה ביום הכיפורים, שואלת הגמרא, כמה זמן זה כלה? 30 יום. אז אם כן, התחתנו בסוף אלול גם כן. גם יש כאלה שכתבו שזה לא נאמר על כל מיני חודשים. כן, אבל הגמרא לא, המשנה לא מסייגת. בקיצור, מצאו בערך כמעט לכל החודשים שהם יוצאים מן הכלל, וגם בגלל שקשה למצוא אולמות ועוד כל מיני דברים כאלה, ולכן לא מתחשבים בזה. ובכן, יש שאלה, אם כן, רצינית, מה לומר על זה? יש דעה רביעית שהיא הדעה של המקובלים, שאולי נדבר עליה בהמשך. זאת בדיוק השאלה. אז זאת השאלה, בדיוק. זאת השאלה. אמרתי שזאת השאלה, ואמרתי שזה גם דת הרמב"ן, לא דת הרמב"ם. אני לא מבין, לא אני צריך לחזור על זה. למה? למה? ובכן, עכשיו אנחנו נלמד את שיטתו של הרמב"ם, להיגרתו לחכמי מונפלייה. אתה כבר יודעים מראש את התוצאה, הוא נגד. אבל דרך ההתנגדות הזו אנחנו נלמד הרבה מאוד דברים. הווה נקרא בפנים. מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות. למה הרמב״ם פותח בפסוק הזה? הוא רוצה לשבח את החכמים שאליהם הוא שולח את איגרתו, והוא משווה אותם לשחר, חמה, לבנה וכדומה. אולי זה גם בא לרמוז לשימוש הנכון שצריך לעשות בדימויים האסטרונומיים. לא לעשות מזה אסטרולוגיה, אלא אסטרונומיה בלבד. הגיעה שאלת אלופנו ומיודענו, החכמים המבינים, יודעי דת ודין, אדרים במדינת מומפשלר, יגן האל באדם. אגב, הרמב״ם מאוד אהב את חכמי פרובנס, דרום צרפת. בסוף ימיו הוא הכיר אותם ואמר, סוף סוף מצאתי אנשים כלבבי, חשבתי שאפסה חוכמה מבני אדם, והנה מצאתי אנשים חכמים, רבי יונתן נלונל, משפחת אבן תיבון ועוד כמה כאלה, וגם חכמי מומפליה. יגד האל באדם וירבה חוכמתם ויגדיל תורתם ויצב איתם את הברכה באסמיהם ובכל משלח ידיהם אל אחיהם ורעיהם המתפלל באדם השמח בשלוותם משה ברבי מימון זל הספרדי. על מי הוא אומר זל? על אבא שלו, כן, לא על עצמו, על עצמו הוא חי. משה ברבי מימון זל. אז הרבי מימון הוא הזל. אז כן, הגיעה השאלה, והיא, כלומר השאלה, העידה על טוהר נפשם ויפי דעתם, ושהם רודפים אחרי החוכמות ומחפשים בחדרי התבונות. כלומר, אתם אנשים מלומדים, לא עוסקים אך ורק בהלכות, אתם גם רוצים לבאר ולברר את שורשי החוכמה. האמת היא שפרובנס הייתה בימי הביניים המרכז של לימודי הפילוסופיה והמדע, גם אצל הגויים, גם אצל היהודים. במיוחד במחוז ברצלונה, שבאותם הימים סופחה כבר לממלכת ארגון. אבל אזור ברצלונה, שעבר מצרפת לארגון, היה המקום שבו החוכמה התפתחה בשיאה. בשאר כל אירופה כולה הייתה ברבריות, פרימיטיביות, חבל על הזמן. בסביבות שנת 1000 היה אפיפיור אחד שבא מברצלונה להיות אפיפיור, והוא למד פילוסופיה, דקדוק וכו'. אז בכנסייה אמרו שהוא לומד מהשטן. מה, הוא יודע חוכמות? זה סימן שהשטן תפס אותו. טוב, הקובנים באותם המקומות עסקו הרבה מאוד גם במתמטיקה, באסטרונומיה וכדומה. למשל, כמה דורות לאחר מכן, אנחנו מוצאים אצל הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, באזור ארל, לא רחוק ממונפליה, אנחנו מוצאים חישובים אסטרונומיים מדויקים ביותר, ומחשב גם את קו האורך של כדור הארץ, עוד הרבה דברים מהסוג הזה. בקיצור, הרמב״ם מרוצה מהם. אז שהם רודפים אחרי החוכמות ומחפשים בחדרי התבונות, המזגן ממש דפוק, ומחפשים בחדרי התבונות ורצים לעלות במעלות הדעות, למצוא דברי חפץ וכתוב יושר ולהבין הדבר והפשר. באיזה שפה הרמב״ם כותב? בעברית. הרי חכמי מומפליה לא ידעו ערבית. הם לא היו בתחת השלטון הערבי. הם דיברו צרפתית או פרובנצלית, לא משנה. אז הרמב״ם כותב אליהם בעברית. לכן אנחנו רואים גם את החרוזים שהוא שולח אליהם, שהם חרוזים עבריים. תהי יד השם לעוזרם ולפתוח להם כל סתום וליישר להם כל עקוב. אמן. האם הרמב״ם ידע צרפתית? א', לא. שתיים, בקושי הייתה צרפתית באותם הימים. כלומר, עדיין היו כמה דיאלקטים שהיו שונים בין המחוזות השונים של מה שהיום קרוי צרפת. קשה למצוא מסמך אחד שנוכל לקרוא לו צרפתית באמת באותם הימים. זה בדיוק המעבר מהתקופה של הלטינית המדורדרת אל ראשית הצרפתית. בפרובנס, ברור שלא דיברו צרפתית, דיברו פרובנצלית. בסדר? טוב. הבנתי, השאלה היא כזאת, מה אתה מרוויח מלהעלות את השאלה הזאת? זאת השאלה. הרמב״ם גם לא ידע תאילנדית, אין שום ספק. האמת היא שגם יוונית הוא לא ידע, שזה יותר מפתיע. טוב, הבנתי באותה השאלה, ואף על פי שענפי המרובין, כל אותם הסריגין ילד אחד עיקרם. כלומר, כנראה שהשאלה הייתה ארוכה ושאלו כל מיני פרטים, אבל כל הפרטים היו מיוסדים על אותו העיקרון. והוא כל דבר הוברי שמיים החוזים בכוכבים. זה ביטוי מהנביא עצמו. כן, הנביא הוא מדבר על הוברי שמיים החוזים בכוכבים. והדבר הידוע, כמו שאני, כנראה שהם שאלו את הרמב״ם שאלות על אסטרונומיה. האם לפי חוקי אסטרונומיה יקרה כך וכך, ומה הגורל של עם ישראל, ומתי תבוא הגאולה, וכל מיני דברים כאלה. הם חשבו שהרמב״ם, כן, מאמין באסטרולוגיה. נשאלת השאלה, הרי במשנה תורה, הרמב״ם כותב שזה הכל שטויות. אני כבר פותר את עצמי משאלת אמיץ, אבל הוא אומר שזה הכל שטויות. אז איך חכמי מונפלייה שאלו שאלה כזאת? אומר הרמב״ם, והדבר ידוע שלא הגיע אליכם החיבור שחיברנו במשפטי התורה שקראתי שמו משנה תורה. שאם הגיע אליכם, מיד הייתם יודעים דעתי בכל אותם הדברים ששאלתם. שהרי בארנו כל זה העניין בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים. וכימדו מלי שיגיע אליכם קודם תשובה זו. כלומר, עד שאני אחזיר לכם תשובה, כבר יגיע אליכם ספר משנה תורה. צריך להבין, איפה הרמב״ם יושב כשהוא כותב אליהם? במצרים, בפוסטט, הלא היא קהיר הישנה. והם יושבים בדרום צרפת, להעביר איגרת מפה לשם, זה סוף העולם, זה בערך כמו לשלוח טיל למאדים. הוא אומר, לא יודע, בכל מקרה כדאי לכם לשמוע מה שיש לי לומר. כן? כי הוא מרחיב פה יותר מאשר במשנה תורה. בשנה תורה הוא כותב בקצרה. פה הוא ירחיב. דבר נוסף, באותם הימים, הרי אירופה נתונה תחת שלטון הנוצרים, מצרים תחת שלטון המוסלמים, יש, כדי להעביר איגרת צריך לעבור את הים, מלא שודדי ים, שלא לדבר שזה עובר משלטון לשלטון, יש שם צלבנים עצבניים, יש שם מוסלמים שופכי דמים, בקיצור, יש הכל שם. אף על פי כן, הרמב״ם שולח את האיגרת, זה לקח באותם הימים בערך חודש להגיע. בערך, חודש. אגב, יש לנו התכתבות מעניינת בין הרמב״ם לבין המתרגם של מורה הנבוכים, הלא הוא רבי שמואל בן תיבון. ומה שמעניין זה שבהתכתבות הזאת בין הרמב״ם לבין האבן תיבון, יש איגרת שהרבי שמואל בן תיבון שולח לו, ואין תשובה של הרמב״ם. למה? כי הוא מת. כי הוא מת. האיגרת נשלחה בערך חודש לפני פטירתו של הרמב״ם. את מה הוא כתב בערבית? את מורה נבוכים. איך אתה יודע שהוא כתב את מורה נבוכים בערבית? אמרתי שהוא תרגם. נכון. נכון, זה נכון. זה שאלה נפלאה וחשובה מאוד. ללימוד מורה נבוכים. כלומר, כשאדם לומד את מורה הנבוכים, הוא חייב לשאול את עצמו, למה הרמב"ם כתב בערבית? זה בהחלט נכון. טוב. וכימדו מלי שיגיע אליכם קודם תשובה זו. שכבר פשט באי סיציליה או סיקיליה, כמו שפשט במזרח ומערב ובתימן. זאת אומרת שסיציליה זה כבר לא כל כך רחוק בפרובנס. אז הרמב״ם הוא יודע שזה כבר הגיע לסיציליה, אומר, אוטוטו זה מגיע גם לשם. ועל כל פנים צריך אני לבאר לכם. כלומר, למרות שזה יגיע אליכם, אני חושב לנכון להרחיב יותר, כי אתם ראויים לביאור הזה. טוב, דעו רבותיי, עכשיו פה יש לנו הרחבה מאוד חשובה במה אדם צריך להאמין. שאין ראוי לנו להאמין אלא באחד משלושה דברים. הראשון, דבר שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם כגון חוכמת החשבון והגימטריות והתקופות. כלומר, כל מה שהוא מדע מדויק ויש עליו ראיות שכליות, צריך לקבל את זה. למשל, הפתרון של משוואה ריבועית. זה דבר שאפשר להוכיח אותו. מה הפתרון של משוואה ריבועית? מינוס בי פלוס מינוס שורש של בי בריבוע מינוס 4AC חלקי 2A. זה דבר שלא צריך להאמין בגלל שזה מן השמיים גילו לך, אלא כי אפשר לבדוק את זה. אפשר להוכיח שהמשוואה הזאת נכונה. מה? בשיעורי מתמטיקה זה נראה שזה הגיע מן השמיים. כלומר, אצלך השמיים הם מאוד נמוכים. אני לא יודע. הוא אומר, יש אולי גם אקסיומות בסיסיות שלפי הרמב״ם רק טיפש לא יקבל אותם. זו שאלה מאוד מעניינת. האם אנחנו יכולים למשל לבנות גיאומטריה ללא האקסיומות של אוקלידס? כן, ללא אקסיומת המקבילים. בוודאי שאפשר. לובצ'בסקי, רימן, עשו את זה. אלא מה? בימי הרמב״ם לא חשבו את זה. בימי הרמב״ם חשבו שאקסיומת המקבילים היא אקסיומה מוחלטת. האם אפשר לוותר על אקסיומת המקבילים? אם אני מוותר על אקסיומת המקבילים, יוצא שיש משולש שסך זוויותיו גדול מ-180. כן, מה אתה רוצה?
ימי הרמב״ם היו לפני אלף שנה?
אולי, בוא נבדוק. הרמב״ם חי לפני 850 שנה. אז אם זה לפני אלף שנה, יוצא הפרש של 150 שנה, לא סביר. טוב. והשני, הדבר השני שצריך להאמין בו, דבר שישיגו האדם באחד מחמשת ההרגשות, כלומר חושים. כמו שידע בוודאי שזה אדום וזה שחור, וכיוצא בזה בראיית עינו. או שיטעם שזה מר וזה מתוק. או שימשש שזה חם וזה קר. או שישמע שזה קול צרור וזה קול הברה. או שיריח שזה ריח ערב וזה ריח באוש, וכיוצא באלו. כלומר, יש לנו חמישה חושים, הריאות, השמע, הריח, הטעם והמישוש. כל מה שבגיע לך דרך חמשת החושים האלה, אתה יודע שראוי להאמין בו. כן, יש דברים דרך ראיות שכליות או דרך החושים. והשלישי, דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ומן הצדיקים. מה זאת אומרת? מאיפה הנביאים והצדיקים יודעים? הם קיבלו ברוח הקודש. כלומר, רוח הקודש הוא עובדה. עובדה מתועדת בהיסטוריה. אפשר להעלות על זה. אם כך, אם אתה בעצמך נביא עוד יותר טוב, אז אתה יודע שהדבר הוא אמת. כלומר, עובדות. כלומר, אומר לנו הרמב״ם שלושה דברים. או דבר שעל פי הדעת, או על פי החושים, או על פי העובדות של ההתגלות. זה שלושת הדברים שצריך להאמין בהם. ולא יותר מזה. כן, בבקשה. טוב, זה כבר שאלה גדולה. הוא לא מדבר על זה כאן. אבל משהו שברור הוא שהמושג אמונה, כפי שרגילים לשבח אותו היום, רחוק מאוד מהרמב״ם. היום אומרים, כל הכבוד לאיש הזה. אתה יודע איזה אמונה יש לו? ומה זה, איזה אמונה יש לו? הוא מאמין בהרבה מאוד דברים שאין עליהם הוכחה. כל הכבוד. לפי הרמב״ם, הוא טיפש מוחלט. למה אתה מאמין בדברים שאי אפשר להוכיח אותם? זה פתיות. כן? היום מקובל מאוד שאם אתה לא מאמין בכל מיני דברים שאין עליהם הוכחה, אתה אפיקורס. לפי הרמב״ם, ממש לא ככה. כן? אין ראוי להאמין, אלא בדבר שיש עליו ראייה. הראיות יכולות להיות מהדעת, מהחושים, או ממסורת ההתגלות. כן. במידה, והוכח שהנביא אכן קיבל. למשל חוט אדום. חוט אדום אין לזה שום מקור, לא בשכל, לא בחושים, לא בנבואה. שלום, זרוק את זה לפח. יש לזה כן מקור מצד זה שראוי לאדם להתפרנס בכבוד. ויש, זה יכול לפרנס כמה יהודים, שיהיה בזה צד של מעלה. כן. מה? מה?
אם החכמים לימדו אותנו שהגיע לקדוש ברוך הוא דרך הטבע שהוא ברא, והאסטרונום או האסטרולוג, לא יודע, מסתכל בטבע של הכוכבים כדי לדעת מה יקרה, מה ההבדל הזה עם הנבואה? שהנביא הוא שרואה את הוא לא רואה דרך הטבע?
השאלה מאיפה הנביא יודע? זו השאלה. מאיפה הנביא יודע? אנחנו עוד לא יודעים, הוא יסביר. הנביא לפי הרמב״ם לא משתמש במזל. במה הוא כן משתמש? מדוע המזל זה לא זה? כל זה אנחנו עוד לא יודעים. למה אנחנו לא יודעים? כי עוד לא קראנו. תהיתי? הבנת מה שאמרתי? לא, אז אם אני מדבר ואתה לא מבין, מה אתה צריך לעשות? להגיד לי שלא הבנת, כדי שאני לא, א', לא אנחש את זה, ב', כדי שלא תבזבז את הזמן שלך פה. אם משהו לא ברור, אתה צריך לשאול. אז אני חוזר. כן, אמרתי שאתה שואל שני דברים. מאיפה הנביא יודע את מה שהוא יודע? שתיים, מדוע האסטרולוגיה זה לא זה? נכון? זה שתי השאלות שאתה שואל. תשובה, אנחנו עוד לא יודעים, כי עוד לא קראנו את דברי הרמב״ם. אני מניח שאם אנחנו נקרא, נדע. להבין את הרמב״ם? לא, הרמב״ם לא כתב את דבריו בשביל נביאים. הרמב״ם כתב את הדברים בשבילנו שאנחנו לא נביאים. אז כנראה שאנחנו יכולים להבין, בתנאי שאנחנו נקרא. לא, ההפך. אנחנו צריכים לקרוא. אבל כדי שנוכל לקרוא, אנחנו צריכים להמשיך לקרוא. אוקיי? הבנת אותי? טוב. כן, בבקשה. טוב. כן, okay, מה? 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 הצדיקים במובן הזה שהם מוסרים באופן נאמן ידיעה שהם קיבלו. כי הם צדיקים. אדם שהוא צדיק, אתה יודע שהוא לא משקר. הוא אומר, קיבלתי מפלוני, הוא לא משקר. זה הכוונה. לא, אתה יכול לבדוק שאדם הוא אכן צדיק. אפשר לי? ודאי שאפשר לבדוק שאדם הוא צדיק. ודאי. טוב, ובכן רבותיי היקרים, כיוון שהגיע המבזק, אנחנו נסיים כאן. שלום.